אנחנו ממשיכים בלימוד ספר בראשית, ואנחנו בדיוק בתפר שבין פרק י' לבין פרק י' ב'. לפי הניתוח שעשינו בשיעורים הקודמים, ראינו שבעצם המשפחה הראשונה של העברים שהתורה מדברת עליה, היא משפחה שמורכבת מארבע סוגי זהויות. הזהות של תרח, של אברהם, הרן ונחור. ארבע זהויות שונות זו מזו. תרח, מהווה, אני אתרגם את זה למושגים של שפתנו, של העידן שלנו, הוא בעצם, אפשר לומר, ציוני חילוני. בעוד שהרן הוא הטרגדיה של קורבן השואה, נחור, יהודי קוסמופוליטי גלותי, ואברהם, מי שהופך להיות, אפשר לומר, אוניברסלי, או אם תרצו במונחים יותר מצמצמים, הוא דתי לאומי, אבל הוא בעל שאיפה אוניברסלית לא פחות מאחיו נחור, בגלל שהוא עושה זאת דרך היסוד הלאומי. זה בערך מה שראינו פעם שעברה, ומארבעת סוגי הזהויות האלה משתלשלת האומה הישראלית, כך שאנחנו מסובכים בזהותנו כבר בראשית היותנו. וזה מסביר הרבה מאוד מתחים שמתבררים במהלך הסיפור של תקופת האבות. תודה. אם כך, במה המדובר? אז בואו נחזור לפרק י' ב' פסוק א', ושוב ננתח את מה שנאמר שם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. הביטוי הזה מורכב משתי מילים דומות זו לזו, לך ולך. יש הבחנה מאוד ברורה בין לך לבין לך. לך זה לך. כלומר, אתה פה, היה שם. לך פירושו לבד. כן? כשאדם אומר, אני הולך לי. כן? זה שונה מאשר אני הולך. כשאני הולך לי, הכוונה שאני הולך לבדי, עם עצמי. מה שאין כן, כשאני הולך, זה לא אומר שאני לא לוקח איתי עוד אחרים. וכאן הביטוי הוא, ביטוי אם כן, חריף. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, לך לבד. מה המשמעות של הלבד הזה? הלבד בא לאפוקי, כן? להפקיע מהליכתו של אברהם עוד אחרים שלכאורה הוא היה עשוי לקחת עמו. מהם אותם האנשים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לא לקחת עמו. אנחנו מסתכלים בפסוק ה', אני עושה דילוג גדול, ענק. ויקח אברהם מצרה אשתו ותלד מנחי ואת רכבו לרכושם החשוב ואת הנפש אשר עשו בחרן. כן, אנחנו רואים שמסביב לאברהם יש קבוצה אנושית שלמה, והקבוצה האנושית הזאת מכונה כאן בשם הנפש אשר עשו. פשט הכתוב נפש אשר עשה, הכוונה עבדים ושפחות. אף על פי כן, השינוי בלשון מורה שיש כאן כוונה שנייה, ובאמת המסורת של התורה שבעל פה אומרת לנו שאברהם היה גם אישיות רוחנית. למרות שהכתוב לא מדבר על זה, אמנם הוא נביא, שכבר זה מורה על רוחניות יתרה, אבל לא נאמר לנו בפסוק במה היה העיסוק הרוחני של אברהם. חז"ל מוסרים בידינו שהוא היה שובר צלמי עבודה זרה. כלומר, שיש לאברהם מלחמה רוחנית נגד האלילות. לשם זה הוא עושה נפשות. לעשות נפשות, המשמעות היא שהוא מצרף אליו הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת שאברהם במובן מסוים הוא מקים דת מונותאיסטית, קוסמופוליטית. אם נשאל את אברהם בשלב הזה של החיים שלו, אברהם יקירנו, למי אתה מייעד את התוכן הרוחני הזה שאתה מדבר עליו? הוא יענה, אני מייעד את זה לכל בני האדם, בכל כדור הארץ. כלומר, מתי אברהם יהיה מאושר? כאשר הוא יראה מיליארדי בני האדם המאמינים בשם ועובדים לו. במה אינו עוסק אברהם באותה התקופה? הוא איננו עוסק בלאומיות. הרעיון של הקמת אומה מן הסתם זר לו. הוא לפי המסורת של חז"ל נקרא אברהם משום שהוא אב לארם. כלומר הוא מאמץ במידה מסוימת את המתווה, אפשר לומר, של אחיו נחור, שאומר שצורת הקיום האידיאלית של העברי זה להקים קהילות קהילות השתולות על גבי התרבות הדומיננטית של אותם הימים, במקרה הזה ארם, ומשם להשפיע על העולם כולו. הרעיון של ייחוד לאומי לא רק שאיננו עולה בדעתו של אברהם, יש להניח שהוא מן הסתם היה גם מקשה עליו כמה קושיות, שהלאומיות יש בה צמצום, זה בעצם הרחבה של האגואיזם מפרט לקבוצה, אבל בסופו של דבר זה איננו ממשרת את המטרה של תיקון כל העולם כולו. אני אגיד את זה במילה אחת, שוב, בהקשר מודרני, אברהם היה אומר שזו מן הסתם גזענות. כן? ולכן אנחנו רואים את אברהם עוסק בנפש בחרן, אומר הרמב״ם, נתקבצו אליו אלפים רובבות. אנחנו לא יודעים בדיוק מה המספר של אנשים שמצטרפים אל אברהם, אבל יש אנשים שבאים איתו לכל מקום. וזה מתרחש עד היות אברהם בן 75. 75 זה גיל מכובד, למרות שבאותם הימים החיים היו ארוכים מאוד, אבל גם לפי מושגים של אותם הימים, 75 שנה אפשר לעשות משהו מכובד באותן השנים. יש להניח שחלומו הגדול של אברהם באותה התקופה היא שאותו אלוה, שהוא כל הזמן מדבר בשמו, שהוא כל הזמן מלמד את קיומו היחידי, שבשמו של אותו אלוה הוא בא ודוחה כל עבודת אלוהים אחרים, אותו אלוה גם יעשה לו ג'סטה וידבר איתו, יתגלה אליו. סוף סוף אני אוכל לספר למאמינים שבאמת האלוהים גם מדבר. והנה, ויאמר השם אל אברהם, מה הוא אומר לו? לך לך, לך לבד. במילים אחרות, כל מה שעשית עד עכשיו, תפסיק עם זה. תגנוז. אתה עכשיו עובר למשהו אחר. אפשר להבין שעבור אברהם, ההופעה הזאת הייתה כרעם ביום בהיר. מה? אני כל הזמן עוסק בהקמת דת מונותאיסטית, אוניברסלית. ועכשיו אתה אומר לי, לעזוב את העניינים האלה? ועוד בשביל מה? מה האלטרנטיבה? הוא אומר, לך לך מארצך ומלתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי. גוי גדול. הייתי מצפה שתעשה ממני כהן גדול של איזה דת חדשה. אבל זה לא מה שאתה אומר לי. אתה אומר לי להקים ישות פוליטית. מה זה גוי? בארץ. קוראים לזה מדינה. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, עד עכשיו עסקת בדת, מכאן ואילך אתה עוסק בפוליטיקה. הדת שים בצד. כן, צריך להבין שהמעבר הזה הוא ממש דרסטי עבור אברהם. המשמעות היא, מבחינת התוכנית האלוהית, המעבר מקדושת הפרט היחיד לקדושת הכלל. עד עכשיו אתה רצית שכל אדם באופן פרטי, מיליארדי פרטים, יהפכו לקדושים על ידי אמונתם ועבודתם. מכאן ואילך אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. אתה נדרש לקדושה של הישות הפוליטית, של המסגרת המדינית, שאצל הדתיים באופן אינסטינקטיבי אין בה קדושה. כן? בדרך כלל התפיסה הדתית רואה במרכיב המדיני גורם מפריע או מקסימום ניטרלי. אבל בוודאי לא קדוש. והנה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל העניינים הדתיים שים בצד, עכשיו אנחנו עסוקים בקדושת המדינה. טוב, זה מתאים לריבונו של עולם. ריבונו של עולם רוצה לתקן את עולמו, והוא מבחין בצדק, כן? לא צריך לתת לו ציונים, שהמנוף העיקרי של, שמזיז דברים בעולם, זה המנוף הפוליטי, לא המנוף הדתי. יש לפעמים מה שנקרא מפגשים, של אנשים בעלי רצון טוב מכל העולם, קוראים לזה אינטרפייס, כן? כלומר, מפגשים בין דתיים, מלאי אהבה מתקתקה. ויש שם כמה נאומים מתוקשרים, יש גם כיבוד צמחוני בחוץ, ובקוקטייל מאומרים כמה small talks, על כמה שזה חשוב להבין אחד את השני, ובסוף יוצאים בהצהרה משותפת המגנה את השימוש בדת להצדקת האלימות, ונפרדים לשלום. יפה, לא? אלא שאין לזה כל משמעות מצד האמת, מסיבה פשוטה, מי שמחליט אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה בעולם, אינם אנשי הדת, אלא אנשי הפוליטיקה. הם הקובעים את סדר העולם. יותר מזה, העוצמה של העשייה, של הכלל, היא גדולה פי כמה וכמה מעוצמת העשייה של היחיד. בבקשה, אדוני.
אתה יודע, תעביר לו את המיקרופון. אתה מבין שאנשי הדת,
בוודאי. כלומר, מה שאתה אומר הוא שכאשר אנשי הדת מחליטים לקדם את האג'נדה שלהם דרך המסגרת המדינית, יש להם כן עוצמה. אז מה נתן להם את העוצמה? הכלי המדיני, הכלי הפוליטי. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אנחנו צריכים עכשיו ויחד, אתה ואני, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לשנות את המדינות. דהיינו, אותן המסגרות הכוללות שהם צורת החיים היותר גדולה בעולם. וזה מה שהוא אומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כן, בסוף פסוק ג', כן, ונברכו בך כל משפחות האדמה, לא כל אנשי העולם, כל בני האדם. אלא המשפחות, הקבוצות, ולכן אפשר לומר שאברהם נדרש להקים איזשהו דגם של מדינה אידיאלית, ושהדגם הזה ישמש כדגם לייצוא. ואיך אומר הנביא זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים? אומות, אומות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. לא והיו לי לדתיים, אלא והיו לי לעם, שהאלוהות מתגלה בקיבוץ. אפשר לומר שאם יש מישהו שממשיך היום את הכוונה של אברהם, אני לא יודע אם דרכו של אברהם, את הכוונה של אברהם, זו הדת המונותאיסטית היחידה שנשארה בעולם, שהיא האסלאם. כן, האסלאם הוא דת מונותאיסטית, זה דת, זה מונותאיסטי, זה קוסמופוליטי, לפחות לפי טענתו הרשמית, ולכן מבחינה מסוימת הם מתייחסים למסר הראשון, לתוכנית הראשונה של אברהם, של קדושת הפרט, בעוד שאנחנו, בני ישראל, מתייחסים לתוכנית השנייה של אברהם, שהיא התוכנית הלאומית. מובן? יש פה הבחנה מאוד ברורה. לכן האסלאם רואה באברהם דגם אידיאלי. אפילו הם אומרים במסורת המוסלמית שפניו של מוחמד היו כפניו של אברהם. איברהים, זה מכנים אותו. גם הם רואים בו את אביהם הקדמון של הערבים, בני ישמעאל. אבל, כך שיש גם קשר משפחתי. אבל רואים בו המאמין הראשון. אז יש הבדל אחד בכל זאת בין האסלאם לבין שיטתו של אברהם, שהאסלאם משתמש בכוח החרב כדי להפיץ את אמונתו, אברהם השתמש בסופגניות. בסדר, אבל חוץ מההבדל הזה, יש פה כוונה משותפת. כן, בוודאי. כן, בבקשה. היהדות איננה דת, כמובן, אתה בצדק מציין את זה, היהדות היא לאומיות. והקדוש ברוך הוא החליט לתת את תורתו לאומה, לא ליחיד. ולכן שייכות אל תורה ומצוות מתחילה קודם כל מתוך שייכות לאומה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ולכן כאשר מישהו רוצה להתגייר, אנחנו דורשים ממנו כתנאי ראשון הזדהות לאומית, רק אחר כך הזדהות של קיום מצוות. הרי זה מה שאנחנו אומרים בשולחן ערוך, נכון? מובן להלכה. מישהו רוצה להתגייר, אומרים לו, רגע, מה עליך להצטרף לאומה נרדפת? אחרי שהוא אומר אני בכל זאת רוצה, אז מספרים לו גם על מצוות. וכמו שאמרה רות המואביה, עמך עמי, אחר כך אלוהיך אלוהי. לא, אנחנו עם, אנחנו רק עם, וכיוון שאנחנו רק עם, התוכן הרוחני אלוהי שבא אלינו איננו יכול להיות מוגדר כדת, כי הדת זה מה שפונה אל היחיד. ואילו אדם שבישראל שמקיים מצוות באופן פרטי, ללא קשר, של, ללא סולידריות לאומית, כותב עליו הרמב״ם בהלכות תשובה שאין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שלא עבר עבירה. זה נושא אחר. טוב, אם כן, מה?
יהודים למען ישו, מבחינת לאומית הם יהודים, הדתיים הם
נוצרים. הזרם הזה שאתה מדבר עליו הוא זרם של מינות, הוא אפיקורסי, הוא עובד אלילים, כל מה שאתה רוצה. זה יהודים מסובכים, אבל זה יהודים. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו נמשיך בטקסט. אנחנו שואלים את עצמנו, איך אברהם הגיב למה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? בואו נבדוק. הרי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לך לבד. האם הוא עשה את זה? בואו נבדוק. פסוק ד' וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. נו, נאמנות יותר מזה אין. השם אמר לו הלך לבד, הלך לבד. וילך איתו לוט. מי אמר לו? לוט. החליט מעצמו לבוא. האם אברהם עובר עבירה בזה שלוט בא איתו? בוודאי שלא. הרי אברהם לא נצטווה להגיד משהו ללוט, ולוט לא נצטווה שלא לבוא עם אברהם. כך שוילך איתו לוט איננו מפר את הנאמנות של אברהם לציווי. הוא הלך לבד. אני הולך לבד, מצידי אני הולך לבד. מישהו רוצה ללכת איתי, אני לא יכול לזרוק אותו. לא נצטוויתי לתת לו מכות כדי שלא יבוא. ולכן אפשר לומר, ההליכה של לוט במובן הזה איננה עבירה, אבל אולי היא מחדירה לתוך אברהם רעיונות חדשים. בואו נבדוק. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אפשר לומר שזה פה מעבר דרמטי בהיסטוריה. אברהם עוזב את עולמו, מצטרף איתו איזשהו נציג גבולי בין ישראל לעמים. מזכיר לנו משהו, גם ביציאת מצרים. יש קבוצת ביניים שמצטרפת. הערב רב, כן? מה זה לוט בעברית? זה מכסה, כיסוי. אנחנו עוד לא יודעים מה יש באישיות הזאת לוט. נוסף על כך, בארמית המילה לוט פירושה
כללה,
מקולל. זאת אומרת שאולי מה שיש בלוט זה הצד המקולל של האנושות. מצד שלישי, מה הגמטריה של לוט? 45. 45? אתם מסכימים שזה אדם. אז אולי זה הצד השלם של האדם. משהו בלתי מבורר באישיות המתלווה. אנחנו לא יודעים מה הוא, מי הוא. לא מבינים. ברור? טוב. כל זה יפה וטוב, ועכשיו אנחנו נקרא פסוק שסותר לחלוטין את כל מה שאמרנו עד עכשיו. והוא פסוק, היי, ויקח אברהם. את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. פסוק ד' אמר לנו שהוא הלך לבד, שהוא עשה כל מה שהשם אמר לו, כאשר דיבר אליו השם. פסוק ה' אומר את ההפך, ולא כתוב כאשר דיבר אליו השם. הכיצד? פסוק ד' אומר דבר אחד, פסוק ה' אומר דבר אחר. התשובה היא שאברהם כנראה יצא פעמיים. פעם אחת כדי לצאת ידי חובתו הפורמלית כלפי הרצון של הקדוש ברוך הוא. פעם שנייה כדי להמשיך את התוכנית של אבא שלו. אתם זוכרים בפרק י' פסוק למד א', נאמר, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בנו ואת שרה כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מורכזים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן. שימו לב, בפרק י' ב', פסוק ה', ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. כאילו זה המשך של הסיפור הקודם. יותר מזה, היעד של אברהם לפי פסוק ד' שונה מן היעד לפי פסוק ה'. פסוק ד' בא לקיים אל הארץ אשר אראך. לפי פסוק ה', המטרה היא,
נמשיך.
אני מציע לקרוא את מה שהכתוב אומר. לפי פסוק ה', מה המטרה? ארץ כנען. אם כן, פסוק ד' אל הארץ אשר אראך, פסוק ה', ארץ כנען. ייתכן שהארץ אשר אראך היא בעצמה ארץ כנען. אבל אברהם, כשהוא יוצא לארץ אשר אראך, איננו יודע איזו ארץ זו. כלומר, מבחינתו זה יכול להיות כל ארץ שבעולם, וזה שהוא הולך אל ארץ כנען, כי צריך ללכת לאיזשהו מקום. וכשהוא מגיע לארץ כנען, אומר לו, כזה שהוא לזה התכוונתי. זאת אומרת שיש פה שתי מטרות שונות להליכות של אברהם. מטרה אחת, הראשונה, כדי לקיים את התוכנית השנייה. והמטרה השנייה, כדי לקיים את התוכנית הראשונה. אנחנו, כדי לעזור לעצמנו, אנחנו אומר ככה, יש התוכנית של אברהם, שהיא התוכנית של תרח במידה מסוימת, להגיע לארץ כנען. ואפשר לומר אפילו יותר מזה, התוכנית של אברהם היא תוכנית של קדושת הפרט הקוסמופוליטית. התוכנית של הקדוש ברוך הוא היא תוכנית לאומית אוניברסלית, הקשורה דווקא למדינה, לפוליטיקה וכדומה. והשאלה היא, האם אברהם בעצם בזה לא מורד חלילה במה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? האמת היא שלא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. הוא אומר, אברהם, עשיתי את זה, הלכתי לבד. אסרת עליי ללכת עוד פעם? לא, לא אסרת עליי. אז אני מבחינה פורמלית יצאתי ידי חובתי. אני מעוניין, נכון, זה התחכמות קוראים לזה. אני מעוניין, אומר אברהם, להשכין בבת אחת את שתי התוכניות. אמנם הקדוש ברוך הוא רוצה בתוכנית שהיא קצת כבדה עליי, התוכנית שאפשר לקרוא לה התוכנית הגזענית בעיניו של אברהם. אבל אני נאמן למה שריבונו של עולם אומר. אבל אני מעוניין להמשיך מה שבטוח את התוכנית הראשונה. הנפש אשר עשו בחרן. עד כאן מובן.
אז אברהם הלך וחזר כשאנחנו אומרים שאברהם הלך פעמיים, אז הוא הלך וחזר, או באותה פעם הוא קיים את שני הרעיונות?
כלומר, אתה שואל, האם כשהוא הלך פעמיים, הכוונה שהוא הלך פעם אחת, או שהוא הלך פעמיים? זה מה שאתה שואל. מה אתה חושב?
אני חושב שהוא הלך פעמיים, אבל זאת אומרת, שעה או כמו מרות שליחית, אז הולך
לזה? זה שאלה מעניינת. יש, האופן שבו הנציב מוולוז'ין קרא את הפסוק, הוא אומר ככה, אברהם התחיל ללכת לבד, ואז הוא ראה שכולם אומרים לו, חכה לנו. אז הוא חיכה, והוא לקח אותה. משהו כזה. לפי איך שאני קראתי, יותר פשוט לומר שהוא הגיע עד ארץ ישראל, הלך לבד, לא יודע עד איפה, חזר ולקח את כולם איתו. הנפש אשר עשו בחרן. כלומר, אמנם הוא רוצה ללכת אל ארץ אבותיו, אבל אל ארץ אבותיו עם כל החבר'ה. כן? ו... כן.
למה הוא לא יכול להקים
קבוצה שנמצאת איתו זה לא לאום, זה דת. כי מה שמאפיין את הקבוצה שבאה איתו זה האמונה שלהם. מה שאין כן לאום איננו מאופיין על ידי אמונה. לאום מאופיין על ידי קשרי משפחה, היסטוריה משותפת וכדומה. בואו. השאלה היא, אנחנו מרגישים כבר מראש, מה אתה רוצה? האם אנחנו רואים ביציאה ממצרים משהו דומה? כן. כתוב, ואמר פרעה, לבני ישראל נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, ואז הוא חושב שהם חוזרים, ואז הוא רודף אחריהם. אבל אנחנו אנחנו מנועים מלעסוק בשאלה הזאת בהרחבה, כיוון שאנחנו כעת לומדים את ספר בראשית, נדמה לי. נכון. ובכן, והנושא שאתה מדבר עליו, נדמה לי שהוא בספר שמות. וזה לא אותו ספר. ובכן, אנחנו חשים פה באיזשהו חיכוך פנימי בתוך הנפש של אברהם, בין שתי תוכניות, בין היסוד הדתי, אפשר לומר, שאברהם מזדהה איתו באופן אינסטינקטיבי, לבין היסוד הלאומי שיש לאברהם רתיעה ממנו, והקדוש ברוך הוא כביכול כופה אותו עליו. מובן? טוב. פסוק ו' ויעבור אברהם בארץ. מה פירוש המילים האלה? הרי זה מובן מאליו. אם אברהם הגיע לאיזשהו מקום, לפי חוקי הפיזיקה, אי אפשר להגיע ממקום למקום בלי לעבור במקום שבין שניהם. לכן המילים ויעבור אברהם בארץ מיותרות לחלוטין. אלא אם כן, רוצים לומר לנו משהו. מה קרה בזמן שאברהם עבר? אני לא יודע, לא חושב שאנשים משתמטים, לא כתוב. אתם יודעים מה קורה? לא יודעים, נכון? אתם יודעים למה אתם לא יודעים? כי לא כתוב. אם לא כתוב, מה זה בא לומר? שלא קרה כלום. עכשיו, מהו המרחק הזה של הליכה שבו לא קורה כלום? זה מחרן עד?
עד ארץ כנען.
איפה בארץ כנען? עד שכם. מה מספר הקילומטרים בין חרן לשכם? בערך 1,000 קילומטר. בתנאי ההליכה של פעם זה הרבה זמן. אולי זה חודש הליכה, אינני יודע. ואחרי, מה? אולי כפיסת הדרך, אבל עם גמלים, חמורים, אולי זה קצת יותר הולך מהר, אבל יש כבודה שלמה, נשים, ילדים, זה לא פשוט, צריך לדאוג על הצון, שלא יתקרר, שלא יחלה, זה עבודה קשה. ובמשך כל הזמן הזה, מאז שאברהם החליט לקחת איתו את כל החבר'ה, במשך 1,000 קילומטרים, לא קורה כלום. מה זה אומר? יפה, הקדוש ברוך הוא כאילו ברוגז איתו. יש אפילו במילה ויעבור קונוטציה. מה זה לעבור?
מתחת למשהו.
מתחת למשהו, מה עוד? או מעל משהו?
עבירה.
המשון עבירה. יש איזה מין צליל, נכון? ויעבור, הוא עשה עבירה. יש גם עוד משמעות של המילה לעבור, לפי הגמרא בברכות, מלשון עברה, כעס. כן, עברה. עברה כאישה עוברה. כן, שהאישה עוברה היא רגישה יותר. כן? אז מה שכתוב כאן, ויעבור אברהם בארץ, ולא קורה כלום. עד מקום שכם. מה? מה זה מקום שכם? אני בעברית הייתי אומר עד שכם. כן? אני לא נוסע למקום תל אביב, אני נוסע לתל אביב. אדם לא נוסע למקום מכון מאיר, הוא נוסע למכון מאיר, וזה מקום שכם. עד מקום שכם. עד אלון מורה. והכנעני, אז בארץ. ויראה השם אל אברהם. סוף סוף. מדבר איתו. מה? אני רץ, כן, נכון?
עד מקום שכם, עד אלון מורה, זה מקום אחד, זה מקום אחד.
נכון, נכון, זה כנראה לא בדיוק אותו מקום. אנחנו נראה גם. ויראה השם אל אברהם. סוף סוף, נראה אליו, מדבר איתו. בשביל מה? ויומר, כדי לומר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ולא, לא לך, ולא,
להם.
כלומר, לא לאלה שהבאת איתך. כלומר, זה שלילה של המעשה של אברהם. כן?
בארץ כנען לא אמור להיות כנעני?
האם בארץ כנען לא אמור להיות כנעני? התשובה היא כן, נכון. זה מה שכתוב, והכנעני אז בארץ.
למה כתוב, ויבואו
ארצה
כנען
והכנעני
אז בארץ?
זה
פשוט.
למה? כי הכנעני אז הגיע. כלומר, זה בא לומר שאברהם בהתחלה לא ציפה לזה שהכנעני יהיה בארץ. כן, הרי אנחנו רואים בפרק מ' פסוק תדבר, שיוסף אומר לשר המשקים, כי גונבתי מארץ העברים. כן, גונבתי מארץ העברים. זאת אומרת שמבחינתו של יוסף, הוא מבין שעבור השר המצרי, אין שום ספק שארץ כנען היא ארץ העברים, ולא ארץ הכנענים. זאת אומרת שזה היה חידוש שהכנעני אז בארץ. פתאום אברהם מופתע, מוצא את המקום של החיכוך עם אוכלוסייה אחרת. דבר שהוא לא ציפה. אז למה ארץ ישראל נקראת באופן קבוע בתורה בשם ארץ כנען? אומר הזוהר, משום שכדי לזכות לקדושת הארץ, צריך שתהיה לך כניעה. צריך להיות כנוע. כן, זה היסוד. בבקשה, אדוני.
הפעם השנה שאברהם הלך להקים עם, למה הוא יצא בלי שרה אשתו?
כי השם אמר לו לך, לבד.
זאת אומרת, מטרה להקים עם, הוא אמור את זה עם אשתו.
אני לא יודע, אשתו הכרה, מה אתה רוצה? כן?
כשכתוב שמישהו לא עושה את רצון השם, משום בכך, השם,
הוא לא עשה עבירה. הוא לא עשה עבירה. באופן רשמי, אברהם בסדר גמור. רק הוא מנסה לצרף לכוונה האלוהית עוד כוונות. מי אמר שזה אסור? רשמית, אברהם בסדר. עכשיו, אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני לא מסכים מה שעשית, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו. כלומר, הוא מקבל שדעת האלוהים אצלו עוברת דרך מה שנראה אליו. זה בעצם החידוש. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה הוא יעשה עכשיו? הוא עכשיו נמצא עם אוכלוסייה שלמה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא להם אני נותן את הארץ. בואו נראה פסוק ח', ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, ויית, מה הוא נטע? הוא לא. אני הייתי אומר, ויית אהוליו. הרי יש לו הרבה מאוד אנשים, אז הרבה אוהלים.
השאיר אותם שם.
השאיר אותם בשכם. עד כאן, להיום שלום.